מבטלים תורה. לא הבנתי למה. באו כולם עם הרכבים לירושלים וסתמו לנו את הדרך. אי אפשר היה לזוז, אי אפשר היה לנוע. עברנו שעתיים של שבעה מדורים, לא קל. עכשיו נתחיל בשם השם. השבת קוראים שתי פרשיות ויקהל פקודי. מסיימים ספר שמות. וספר תורה שני, פרשת פרה. פרשת פרה, שבת כי תישא, כן, סליחה. שבת כי תישא. ואז, אחרי, וקוראים מיד, שבת הבאה זה ויקהל פקודי. וקוראים בספר תורה שני, פרה. מה זה שבת פרה? חוקת, זאת חוקת התורה. כשהיה בית המקדש קיים, היו כולם עולים לרגל לבית המקדש בחג הפסח. האמת שגם בחג הסוכות היו עולים, אבל לפסח כולם היו באים, מכיוון שצריך להקריב קורבן פסח, ולהקריב אותו בבית המקדש. ואוכלים את הקורבן במשך הלילה, כדאי לכתחילה עד חצות, ובדעבד אפשר עד הבוקר. פסח אינו נאכל אלא בלילה. נאכל אלא צלי, ועד חצות. זה נתנו סימן, אין אוכלים בפסח אלא בחמץ. חמץ או שתבות, חצות, מנויר, צלי. זה עניין של קורבן פסח. כרש קורבן פסח, הגמרא אומרת, היו באים הרבה עמי הארץ, מסכנים מכל הכפרים, מכל המקומות, באים לירושלים, והם מסתובבים שם, ורואים עיגולי דבלה, תמרים, כל מיני דברים קונים בשביל החג, ואז נוגעים, והם, הידיים שלהם טמאות, אז מטמאים את האוכל. היום אנחנו בעוונות רבים, אין לנו דיני טומאה וטהרה. אנחנו בעוונות נשאר לנו רק נטילת ידיים של פת. זה הדבר היחיד. כהן יש לו דינים בפני עצמו שלא נתמלא מת. אבל אנחנו כולנו טמאים מתים נקראים. אין לנו היום קדושה וטהרה כמו שהיה בזמן בית המקדש. אבל השאירו רבותינו את התקנה הזאת של נטילת ידיים בפת, כדי שבמהרה ייבנה בית המקדש, ואז נתרגל שצריך לאכול בטהרה, חולים בטהרה. אז היו אוכלים גם את הפירות, גם את האוכל, כל דבר ודבר. היה בטהרה. ועזרת השם כתוב, ואתו הטומאה האוויר מן הארץ, כך כתוב בהפטרה. של יחזקאל, מתנבא על בית המקדש השלישי ועזרת השם. לכן אנחנו בשבת זו, שהיא שבת שלפני שבת שקודם, זאת אומרת זה שתי שבתות קודם ראש חודש ניסן. שתי שבתות קודם ראש חודש ניסן, אז זה השבת השלישית בסדרת ארבע פרשיות. ארבע פרשיות, הראשונה הייתה שקלים, שנייה הייתה זכור, עכשיו מיד רצוף הולך, זכור פרה, ואחרי פרה יבוא שבת, אחרי זה שבת החודש. אבל השבת קוראים פרשת פרה, שזה פרשת חוקת. דעת רוב הפוסקים שהיא מדאורייתא. ולכן צריך גם כן להקפיד, כמו שהיו מקפידים בשבת, זכור, שהקריאה תהיה כהוגן, ויהיה ספר תורה מהודר ומוגה נכון, וצריכים לשמוע. עכשיו, נשים לא חייבות, אבל גברים חייבים. לכן אדם משתדל בכל עוז ללכת לבית הכנסת, ששם יש ספר תורה מהודר. וגם מי שקורא עולה פרשת פרה, שיהיה אדם ירא שמיים, שומר מצוות, לא רק שומר שבת. גם שומר שבת היום אני לא יודע מה זה. אם כולם יודעים מה זה שומר שבת, אם הוא נזהר בהלכות בורר, הלכות צוחט, ועוד כל מיני הלכות שיש בבית בלי סוף. הנודע ביהודה כבר כתם, שאדם לא יחשוב, אני יושב בבית ואני לא יוצא מהבית ביום שבת, אני לא מחלל שבת. הוא יכול לעבור מאות איסורי שבת בזה שהוא לא יודע הלכות שבת, כי יש טל מלאכות שצריך להיזהר בהן. לכן, העולה לפרשת פרה וגם הקורא, צריך שיהיו יראי שמיים ויודעים הלכה, יודעים ספר, ולא אנשים פשוטים של מה בכך. לכן יקפידו שיהיה הכל כמו שצריך. זה פרשת פרה. מה העניין של פרשת פרה? כדי שנתטהר גם היום, שאין לנו בית המקדש ואין לנו אפר פרה, אנחנו צריכים להתטהר לקראת חג הפסח, ולבוא בו וטהרה בקדושה. מה העניין? הרב רבי אברהם אזולאי, זכותו תגן עלינו, שהיה איש קדוש ונורא, כתב, דע, ש30 יום קודם הפסח, יש להם מעלה גדולה מאוד. זה התחיל מאתמול בלילה. אתמול בלילה, תתבר לחודש אדר, כי אדר הוא חסר, אדר הוא 29 יום. אז מתתבר מתחיל, עד י"ד לחודש ניסן בערב, שזה ליל פסח. יש לנו 30 יום, אנחנו יוצאים מ-30 שערי טומאה ונכנסים ל-30 שערי טהרה. מה העניין? זה לא עניין של טהרה שאדם נוטל ידיים או לא נוטל ידיים. עניין של שמירת מצוות. עניין של להיזהר מביטול תורה כל רגע ורגע. חמור מאוד. לכן כמה כאב לי הלב היום לראות אנשים שנקראים שומרי מצוות, באים מחוץ לעיר. מה יש לעשות בירושלים? בחגים, תגיד, יש עלייה לרגל. גם זה אני לא יודע כמה זה מותר, כי יש אנשים ונשים וקיבוץ עם רב וביטול תורה, אבל היום על מה ולמה? מי שקיים מצוות הפורים, מה נפקא מינה שהוא בא גם היום? ומפריע לתושבים. להפריע. נהיינו כמו במרוקו. מה היה במרוקו? דרי הרב רבי יוסף משאש, עליו השלום, היה בסוף ימיו עלה לארץ, זכיתי אני להכיר אותו. היה איש חכם ונבון, משהו בעל זיו, תואר פנים יפה, תואר יפה מראה. היה איש ענק שבענקים. הוא היה במקנס. העיר גדולה לאלוהים במרוקו. במרוקו היו הרבה קדושים, הרבה אנשים קדושים. הוא היה שם, באותה עיר, ועלה והיה בחיפה. הוא כתב בספר מים חיים של שאלות תשובות. שם כתב תשובה על אותם נבערי מדעת, עמי ארצות, שהיו שם בחוץ הארץ, היו הולכים מחפלה לחפלה. ומסעודה לסעודה, ומהילולה להילולה. גם היום יש לנו כאלה שיקורים פה בארץ, צריכים להיזהר מהם. ואז הוא כותב שם שהולכים, כל פעם יש איזה פטירה של איזה צדיק, מחפשים, יש להם לוח, כל שבועיים שלושה הולכים לאיזה כפר, ונכנסים שם למקום של ההילולה. ובאים אנשים ונשים, בונים אוהלים, ומביאים עגלים, שוחטים אותם, אתה לא יודע אם הסכין כשרה, לא כשרה, ולא לנקר את החלק האחורי, אוי ואבוי, שם זה חלב דאורייתא, חייב כרת, כל חלב ודם לא תאכלו, והיו אוכלים שם, מטנפים את הרחובות, את הבתים, את החצרות, הולכים, נכנסים לבתים של אנשים, בלי לשאול, ובאים, מזמינים את עצמם, ופורצים להם לבתים, והיו עושים שם שמה ושמימה, כמו שהיום בפורים נוהגים, תבואו לירושלים ותראו מה קורה שם, השם ירחם. ברוך אתה, אדוני, אלוהים, מלך העולם, שהכל יהיה בטוב.
אמן.
לא יגביה קולו יותר מן המברך. אז הוא כותב שם שזה אבון פלילי, שגזל. היו חוקרים להם את העצים ועושים להם שם. עד כדי כך שהיו התושבים יודעים מתי הם יבואו אלה. לפני כן, שבוע קודם, עוזבים את הבתים, נועלים ובורחים למקומות אחרים. אז זה ככה היה. אז זה דרך העמי הארצות ואנשים נבערים מדעת שאין להם. אין להם לא ימין ולא שמאל. והוא כתב על זה הרבה באורך מוסר דורה. אחרי אדם צריך לדעת שצריך לשמור את עצמו. אז לא רק, כמו שאמרנו, טהרה, זה לא רק עניין של טהרה בעניין של... מחילה, אתם תקשיבו, מה אתם תסכים איתו? אנחנו לומדים עכשיו. די, אתה מפריע לי. אתה יודע, היה ישיבה בגרמניה, קדם. שם היו יושבים 300 איש, לומדים תורה. לא היו מזיזים עינם מהגמרא. היה נכנס שם, נכנסו הנאצים בפנים, התחילו לשחוק, והם לא זזו מהספר. המשיכו ללמוד. אדם שלומד תורה, אסור לו לזוז רגע. כך בהלכה. ביטול תורה, זה כל דבר קטן, יכול לגרום ביטול תורה. לכן צריך מאוד להיזהר. אל תלמדו מהאנשים המופקרים שיש לנו בחוץ היום. אל תסתכלו אם הם לבושים או לא לבושים. אתם מטיילים ברחובות עם מצלמות וכל מיני. זה נהיה תיירות פנים, לא עליכם. חבל על כל רגע מהחיים. לא לבזבז את החיים בשום דבר של חינם. לכן, בבקשה, אז כן, היו נזהרים לא לבזבז את הזמן ולא ללכת לכל מיני מקומות. בכלל, הרבה מהפוסקים כתבו שאין לנו ראיה שיש מצווה ללכת לקברי צדיקים. וגם אין לדבר סוף. אם אתה הולך פה ואתה הולך שם, הצדיק פלורי וצדיק, ואתה מתחיל, איפה תתחיל, איפה תגמור. זה ניתן אולי לעמי ארצות ולאנשים שהם יושבי קרנות, במקום שישבו על הברזלים, כמו שאומרים, או בתחנות, סתם ישבו שם ויפטפטו, שלחו לקבר צדיק, פלל שם. אז זה אולי בשבילו זה טוב, זה רפואה. אבל למי שלומד תורה, מי שיכול ללמוד תורה, או יש לו שכל ללמוד תורה, חייב כל רגע ללמוד ועוד ללמוד ועוד ללמוד. כי זו שאלה ראשונה ששואלים את האדם בבית דין של מעלה. פותר מים ראשית מדון, אומרת הגמרא. פותר זה פותח את המים, זה ראשית מדון. תחילת דינו של אדם על ביטול תורה. שואלים אותו, האם פלפלת בחוכמה, הבנת דבר בתוך דבר? מה יש בידך? מקרא, משנה, תלמוד, הלכה, כמה תורה יש לנו ללמוד בלי סוף. לכן אדם יזהר, לא יסיר עיניו מן הספר, ולא יסיר עיניו מן הדרשה, שלא יסיח דעתו אפילו רגע אחת מהתורה, שנאמר עליה, תעיף עיניך בו ועינינו. ואם תעזבני יום, יומיים יזרקה. לכן צריך להיזהר מאוד. לכן, אדם, לכן, אז נחזור לענייננו. יוצא שבשלושים יום האלה, אנחנו צריכים להתקדש יותר, ולענות יותר במדרגות של עבודת השם ביראת שמיים. ויש קשר, רבותיי, קשר הדוק, מהימים האלה, עד כולל הימים הנוראים שיבואו. אפילו שיש לנו עוד שישה חודשים, או שבעה חודשים, אבל זה קשר. הקשר הוא שאנחנו מכינים את עצמנו כעת לבטל את יצר הרע מקרבנו. היה ימי השובבים, זה עניין בפני עצמו. אבל עכשיו אנחנו מכינים את עצמנו לפסח. מהיום הזה, התחלנו כבר, התחלנו מדרגה אחת. ואדם צריך לשאול את עצמו כל לילה, מה עשיתי היום בעבודת השושים לנשמה? שרבה שואל אותי, סבתא שלי מתה לפני בתאריך זה וזה, מתי הפטירה? אמרתי לו, אבל אתה, הוא לומד תורה לעילוי נשמת סבתא שלו, תפסיק, תתחיל ללמוד תורה בשביל הנשמה. אדם צריך ללמוד תורה, הוא בא לפה ללמוד תורה. ושם אמר בנו של רב יוסף, בנו של רבי יהושע בן לוי, שמעתי שאומרים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. זה לא פשוט, לא פשוט, לא פשוט, זה פחד, פחד. שמה דנים את האדם כמה קשה, כמה קשה. לכן צריך האדם מאוד מאוד להשקיע בלימוד תורה, כל אחד כפי כוחו, כפי יכולתו. אז זה תחילת דינו של אדם. אז לכן אדם יזהר בשלושים יום האלה, כל יום אתה מבטל חלק אחד מיצר הרע, עד שביום ערב פסח אתה שורף את החמץ, מבאר את יצר הרע מקרבך. הרי כבר כתב הגאון הרדב"ז, רדב"ז עליו השלום היה לפני 500 שנה, ראש חכמי ישראל, והיה ישב במצרים, בסוף ימיו עלה לצפת. הוא כותב, נתתי ליבי להבין מפני מה החמירה התורה וחכמים החמירו יותר בעניין החמץ ופסח שאפילו בבשם. אם מישהו מביא איזה שש שבע טענות, אם מישהו תאמר דבר שאין בדלים ממנו, יש לנו הרבה דברים אחרים כמו חלב ודם שאין בדלים ממנו, לא ראינו שצריך להעיר אותו, לשרוף אותו, ועוד כאן צריך ביטול ולבדוק אותו בחורים ובסדקים, ואחר כך לשרוף אותו ולאבד אותו. עכשיו, אם משום קראת, יש הרבה דברים שהם איסורם קראת, ולא ראינו כך. וכן אז והדרך. בסוף אומר, וליבי אומר לי, ליבי זה נשמתו, נשמתו הקדושה של הרדב"ז. היה כל התורה הייתה מונחת בכיס שלו. היה, אתה יודע, היה הולך בדרך, ככותב הרב חידה עליו, היה הולך בדרך, והמצנפת הייתה מלופלפת, והלפה יורד, הצעיף של המצנפת יורד למטה, יש כיס. היה הולך ברחוב, אנשים היו שמים לו שם, תקים, מה היו שמים? לא כסף, היום שמים, הבבא היום שמים לו דולרים, אבל לא, הוא היה שמים לו שאלות בהלכה, והיה כותב כל אחד את שמו, והיה בא לביתו, אחר כך מוציא את כל הפתקים, וכל שאלה ששואלים אותו, אומר לו כך וכך כתוב במקום פלוני, כך וכך התשובה, והיה משיב, כתב עשרות אלפים של תשובות. הרב חידה היה באקדמיה של צרפת, והוא מספר, הייתי שם וראיתי שם כתבי יד שלו למעלה מ-30,000 תשובות בהלכה. היום לנו יש בקושי, יש אולי 2,000-3,000, שבעה חלקים יצא של שו"ת הרדב"ז. אז הוא כותב, תראו כמה קדוש היה. ליבי אומר לי שהמץ רומז זה יצר הרע. זה החמץ. עוד לפני, הוא היה לפני רבי אברהם אזולאי. אומר זה יצר הרע. ויצר הרע הוא מתגבר על האדם, מנסה להילחם בו בחג הפסח. לכן תדעו, המקור הוא בספר הזוהר. הזוהר אמר, שהרבה כותבים, כתבו המקובלים, לא נכון, זה רבי שמעון בר יוחאי אורגינל. אמר רבי שמעון בר יוחאי, מי שנזהר בפסח, בחמץ אפילו במשהו, זאת אומרת, הוא לא יאכל לא תעשיות, לא מוצר מתועס, ולא כל מיני, אני יודע מה שיש היום, נראה לכם. אלא הכל נקי, נקי כמה שאפשר. היו בירושלים אני זוכר כמה חסידים ואנשי מעשה שהיו מספרים עליהם שכל החג לא היו אוכלים רק או ביצים, ביצים ותפוח אדמה. זה מה שהיו אוכלים, שבוע שלם. שבתות, זה מצה, כזה התמצה, מה שצריך ולא יותר מזה. ולכן אדם כמה שימעית ולא לאכול בבית אחר, כך כותב הרב חיים פלאצ'י, ידוע, שאין בזה משום מהורה, שהוא יכול להגיד, אני לא אוכל בחוץ. בפסח לא אוכל בחוץ. מבין, גם אם הזמינו אותו הורים או קרובים, יביא איתו את הסיר שלו מהבית. וזה לא יאכל שום. היום אין דבר שאין בו בעיות. שמן יש בו בעיה, יין, הכל. מה תתחיל? ומה תגמור? לא קל, לא קל. אז אומר הרדב"ז שזה עניין של יצר רע. עכשיו מסתדרים יפה, לפי דבריו אלה, דברי רבי אברהם אזולאי. אנחנו ב-30 יום האלה, כל יום עולים מדרגה ומתקרבים ליום חג הפסח. ואז מגיעים לפסח ונעשה ואז שורפים את החמץ ומבערים את יצר הרע מקרבנו. באים בליל הפסח ויושבים כאילו חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. מה פירוש? ממש הנשמה שלנו יוצאת, אומר רבנו הארי, שנה זו נצא בעזרת השם מגלות לגאולה ומאפלה לאורה בליל הסדר. אז מעכשיו אנחנו מכינים את עצמנו לליל הסדר. לכן תקנו לנו ללמוד הלכות פסח 30 יום קודם הפסח. אז זה מכין את עצמו כמו שצריך, ואז יבוא בליל הסדר, יכול לעשות את הסדר כהלכתו, משתדל, 4 כוסות, 4 כזיתות, כל מה שצריך, השם ייתן לנו כוח, שנוכל לעשות את כל כרצונו.
ושהרב ייתן את הכוסות.
וכולנו נהיה יחד, בעזרת השם, ואז יבוא פסח. אבל מה קורה בפסח? צריך לדעת דבר אחד. בואו ניכנס כעת מה שכתב רבנו הארי. רבנו הארי, עליו השלום, גילה ברוח קודשו שבליל פסח האדם חוזר כמו שהיה בשעה שהיה תינוק. נשמתו, הוא מקבל נשמה חדשה לשנה שלמה. אז למה? כיוון שבגמרא ראינו מחלוקת מתי נברא העולם. בניסן נברא העולם או בתשרי? אנחנו מונים בתשרי, תשרי זה הגוף. אבל בניסן הנשמה. לכן עוד מעט יהיה לנו גם בחת האילנות. ואז צריך בחת האילנות שמתקנים את הנשמות שמגולגלות בדומם, בצומח, בחי ובמדבר. ואנחנו, הנשמות שלנו, נתקנות על ידי הברכה הזאת. לכן, אדם צריך להכין את עצמו כהוגן, ואז יבוא בליל פסח, ובליל פסח הוא חוזר להיות כמו שהיה תינוק בשעה שנולד. והתינוק בשעה שנולד לוקח לו 9 חודשים של עיבור, ואחר כך לידה. אחרי שנולד צריך 2 שנים של הנקה, יניקה. גם בזה יסוד. ואחרי 2 שנים האלה הוא מתחיל ללכת ומתחיל לדבר ולאכול וצריך חינוך, לאט לאט להרגיל אותו, עד שמרגילים אותו כל מיני דברים, מורידים לו את החיתול, עושים לו חלקה, מלבישים לו תלית, כולי, נהיינו כולנו אשכנזים, חלקה, כולי. אחר כך נהיה בגיל 6, מתחילים להרגיל אותו, מתחיל להבין מה זה אסור ומה זה מותר, נבין. ואז מתחילים ללמד אותו תורה. ב5 שנים למקרא, גדל, נגיע לגיל 9, אז חייב בחינוך. ואז אביו חייב עליו. לכן, אם לא יתפלל, זה אבון על אבא שלו. אם לא קרא קריאת שמע בבוקר ובערב, אבון על אבא שלו. וכן על זה הדרך, אם לא אכל בלי ברכה, זה אבון על אבא שלו. מגיל 9. חובה גדולה על האב, לא פשוט. לחנך את בנו. מ-9 עד גיל 13. וכל זה, זה חלקים רוחניים שנכנסים באדם. מאותו בן 13, האבא אומר עליו, כמו שכתוב במדרש, פרשת תולדות, אמר רבי יהודה, חייב אדם לטפל בבנו עד היותו בן 13 שנה. מכאן ואילך צריך שיאמר, ברוך שפטרני מעונשו של זה. ואז הוא גדל בגיל 13, מ-13 עד גיל 20, 7 שנים לוקח, שהנשמה המקיפה נכנסת בו. זה עוד מעלה. אז זה כל זה עד שהוא מתבגר. כל החלקים האלה חוזרים בחזרה בליל הסדר ונכנסים בנו עם נשמה חדשה לשנה הבאה. כלומר, מפסח זה עד פסח ושנה הבאה. אז הכל יבוא בדרך של נס, בלילה אחת. ולכן אז אוכלים, מטבלים שתי פעמים, והתינוקות שואלים, הרי לא אכלנו לחם, למה התינוקות, זה העניין של תינוקות, זה מוחין לקטנות, זה כל זה באותה לילה, בדרך נס. ואז האדם גדל, אז בליל הסדר יש אור גדול, ענק, 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 שנכנס לאדם באותה לילה מעת השם יתברך במתנה, בלי עמל ותורה. אבל לכן אנחנו צריכים להכין את עצמנו 30 יום מראש ליום הזה. עכשיו, מה קורה? במוצאי יום הראשון של החג, האור הזה מסתלק. אבל נשאר בו קצת רושם. יש כלל, כל אור שמתגלה משאיר רשימו במקום שהיה. ואז, מכוח הרושם הזה, אנחנו מתחילים לספור עומר. לכן עומר זה ברומז ימי הקטנות. מתחילים בימי ספירת העומר. אז הנה, יש קשר מהיום עד, תראו, זה גשר אחד. ואז נהיה ספירת העומר. ואנחנו סופרים וצריך להיזהר. הזוהר הזהיר אותנו מאוד, שיזהר האדם, שלא יעבור עליו יום אחד, שלא ישכח לספור. כדי שלא יפסיד את החלק הרוחני שלו, של אותה שנה. אז הוא סופר 49 יום. גמר ש-49, שהם 7 שבועות, נגמר, עכשיו הוא הכניס את הנשמה החזרה. יוצא, מה שנכנס לנו בשעה אחת או שעתיים בליל הסדר, על ידי השם יתברך, לנו לוקח 49 יום לעבוד. עכשיו, זה לא רק ספירת העומר, אתה צריך בימי העומר להיזהר, יש כמה הגבלות, לא תספורת, תזמורת, כלי נגינה וכולי, ולשבת ללמוד תורה. עיקר ימי העומר זה ללמוד תורה. זה הדבר העיקרי. עוד פעם, ללמוד תורה. ולא לאבד שום יום. להבל בריק, זה ספירת העומר. קוראים בו פרקי אבות, כמה מוסר יש שם, שזה היסודות של המוסר שלנו, אם אין דרך ארץ, אין תורה. ומכינים את עצמנו לקראת חג השבועות. ואז בא חג השבועות, בליל השבועות צריך להיות ער כל הלילה. זה מפורש בזוהר הקדוש, בשתי מקומות. בהקדמת בראשית, דף י"ג, ועוד פעם יש את זה בפרשת אמור, צד ג', גם זה עם ג'ים, כן, יש לך ג' פה, ואז אתה ער כל הלילה, מקבל נשמה גבוהה מאוד לפי ההשתדלות והמאמץ שאתה תעשה אתה מקבל בליל שבועות. לכן בליל שבועות היא לילה יקרה מאוד מאוד. ישראל לא להרבה את הזמן כהוא זה. אז זה קצר בסעודה של ליל שבועות, ולך לבית הכנסת אפילו יהיה ראשון, ולא ידבר מילה כל הלילה. יאכל, ישתה מה שצריך, מה שכדי לקיום גופו, ואז יקום בבוקר, יעמוד, יתפלל כמו אריה, יתקן, אז מקבל את כל החלקים. מתי נחתם בספר החיים, נשמתו נחתמת, בתפילת מוסף של שבועות, במילת אחד, בשמה ישראל, במילת אחד, מקבל את הכרטיס שלו לשנה הבאה. ואז מתחיל שנה חדשה. אלא מה? שנו אחרי זה, משבועות עד 17 בתמוז, 40 יום. אלא 40 יום של שמחה של התורה, שהתחלנו עם התורה. אחרי 40 יום האלה קרה מה שקרה, עשו עגל, הערב רב, והפסדנו. בגלל זה אנחנו בגלות עכשיו. אז הכל תראו, שימו לב איזה קשר. מ-17 בתמוז עד 9 באב, שלושת השבועות, ואז היה 40 יום שמשה רבנו עמד והתפלל עלינו, אז 40 יום משבועות. ועד משבועות, אם אתה עושה 40 יום, איפה אתה מגיע? משבועות 40, נו. מה בא אחרי סיוון? תמוז, נכון? אז תמוז. ואחר כך עוד 40 יום שמשה רבנו עמד בתפילה. אחרי זה, ערב ראש חודש אלול, כפתת לחודש אב, אמר לו עלי אליי ההרה. ואז עלה למרום, משה רבנו, ישב עם השם 40 יום ו-40 לילה, והתפלל בעדנו עד יום הכיפורים. אז תראה, הכל זה קשר מהלילה מתחיל, מאתמול בלילה. הקשר הזה הולך אוטוסטרדה עד כיפור. ואתה חושב שבכיפור סיימת? לא סיימנו. יום הכיפורים בא, חיפר עליכם, לך אכול בשמחה לחמך, אומר לך עכשיו, לך תלכין סוכה וארבעת המילים, סוכה ולולב, לעם סגולה, יחד ירונו, יישאו תהילה. ואז יבוא חג הסוכות, שמחים בצילה דמנותה, יש לך שבעה עקפות כל יום ויום, ויש לך נענועי הלולה, ושל זה גם סודות, יש שבעה בסוכה, שינה בסוכה, נגמר סוכות, יבוא שמיני עצרת, אז הפתקים נמסרים. זה חיי האדם בעולם הזה, מה יהיה, מי יהיה, מי יהיה, מה יהיה. כל מה שאתם רואים שקרה, זה בגלל הפתקים בשמחת תורה. ואז שמחת תורה, אחר כך, תחילים ימים רגילים. אז מעכשיו, תראו לכם כמה עבודה יש. כל יום, זה לא לחינם, זה גלגל של כל השנה, מעגל השנה עובר כאן. אדם צריך להכין את עצמו, זה סוד שקיעת פרשת פרה, שנקרא השבת פרשת פרה, כדי לעבוד את השם, כדי להיות מזוכחים, להיות יותר נשמות, יותר טובות, ואדם יש בכוחו. למשל, הלילה הולך לישון, אם הוא עובד את השם ויש לו מטרה טובה, מחר בבוקר מקבל נשמה יותר גבוהה מאתמול, מהיום, וכן הלאה, כל יום מוסיף עוד, משתנה. כנ"ל מי שחס ושלום לא עובד את השם, לוקחים לו את הנשמה. למה שאמרנו, למה בבוקר מברכים את כל הברכות השחר, בין ישן בין לא ישן, על מנהגו של עולם נתקנה. מה אתה מברך? שלא עשני גוי, מה קרה? לפעמים הם עושה עבירות חמורות כמו גוי, שוקחים לו את הנשמה, אתם הנשמה של גוי. ויש שלא עשני עבד, לפעמים הוא הולך ומוכר את נפשו בעד נזיד עדשים לאיזה גביר, לאיזה עשיר, או לאיזה איש, איש, איש פוליטי, או איזה זה, נהיה עבד. הוא מפסיד תורה, מפסיד תפילה, מפסיד כל זה בשביל איזה חנופה, בשביל נפקה מנה לעולם הזה. ואומר פרנסה, שפרנסה, נוסף פרנסה, זו עבד, עבד. ויש, אם לא הניח תפילין, או לא למד תורה, כמו אישה, אישה פטורה מלימוד תורה, אישה פטורה מנחת תפילין, אז זה שלא עשה נאישה. לכן צריך האדם כל יום להוסיף תוספת על היום הקודם. כך כותב רבנו ארי, גם לא רק עלינו, גם כביכול נשמות הנפטרים, הצדיקים ביותם, כך כותב בשער רוח הקודש, שלא ידמה האדם שהצדיקים ביותם שוכני עפר בטלים מן העבודה ומן הייחוד. נכון שהם פטורים שם מקיום מצוות, והם במתים חופשי, הם לא מנחים תפילין, הם לא צריכים להתפלל, לא צריכים להגיד קריאת שמע, אבל יש להם עבודה, עבודת השם וייחוד, שמייחדים שם למעלה. אז אם כן, כמה עבודה יש? אז אפילו הנפטרים עולים בכל יום, כך אומר רבנו ארי, בנוסף על חברו עוד מדרגה. כל שכן אנחנו, שאנחנו בחיים פה בעולם הזה, אדם צריך. למה כתוב, כי בי ירוי עמך ויוסיפו לך שנות חיים? קדוש ברוך הוא לא סתם נותן חיים לאדם. כותב הרש"ש במוסף של ראש השנה, כותב, שאדם ידע, נותנים לו חיים שיעסק בהם בתורה. אם הוא לא עוסק בתורה, חסר שלום, לוקחים אותו. אבל אם הוא עוסק בתורה, אז עובד, נותנים לו עוד, אז מוסיפים לו. אז ירבו ימיך, ייתנו לו הרבה ימים, ונוסף לזה גם יוסיפו לך שנות חיים, גם שמת תאמר, בסדר, יהיה לו אריכות ימים. אבל חסר שלום מרותק לכיסא גלגלים, הוא לא יוכל לדבר, לא יוכל להתפלל, לא... ויוסיפו לך שנות חיים, חיים זה חיים של, של, של העיניים פתוחות, השכל עובד, אין לו דמנציה, אין לו, לא סנילי, לא, זה אדם צריך להתפלל שיהיה בריא ושלם עד יומו האחרון ועד הרגע האחרון. ויאריך ימים, אז ככה על ידי שלומד תורה, תורה מאריכה ימים של אדם. לא אמרו, אפילו קורא שניים מקרא ואחד תרגום, מאריכים לימיו ושנותיו. כל שכן מי שלומד תורה, אז אם מה תורה, אז יוצא הימים האלה, אדם משתדל הרבה מאוד להוסיף ולימוד תורה, זה עיקר פרשת פרה. השם מזכה אותנו, זכו לשנים רבות, נעימות וטובות, זכו לכל מילד המתאב, בעולם הזה ובעולם הבא. זכו ואימצו.
תורת יוסף.